אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ביום ראשון שעבר, כמעט מיליון בני אדם, מהם גם אני, הקלידו בגוגל Flight Radar 24, כדי לעקוב אחרי מסלול טיסה, שהמריאה בשעה 3:42 בצהריים, שעון מקומי קואלה לומפור, טיסה ספר 19. כל כך הרבה אנשים רצו לדעת איפה היא תנחת, שבשלב מסוים האתר הזה קרס.
ננסי פלוסי איג'אן, הוא בואי לטייוואן, או טריאד, מי הוא פנפה?
על המטוס היה האדם השלישי בחשיבותו בשרשרת השלטון האמריקני, והוא היה בדרכו לטיוואן, לאירוע שיצית מחדש את האזור, ואת הקרב שכבר יותר מ-70 שנה אינו נגמר, הקרב בין סין לטיוואן. היי, אני עמיחי שטיין. ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי בטיוואן, מילא את מצרי טיוואן בטילים, אש ותמרות אשן של תרגיל צבאי שערכה סין. היו גם איומים על טיוואן וגם על וושינגטון שהן עוברות את הגבול, וגם לא מעט תהיות. האם אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, אנחנו בדרך למלחמה עולמית חדשה? בפרק הזה ננסה להבין למה הסינים כל כך כועסים, איך הטיוואנים הפכו לנכס שלמערב כל כך חשוב לשמור עליו, והשאלה הגדולה, למה כל הבלגן הזה קורה דווקא עכשיו? כדי לענות על כל השאלות האלה, נדבר עם כתב תחום החוץ, חובב העימותים הגלובליים יואב זהבי, ועם גליה לוי, חוקרת סין במרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. יואב זהבי, לפני הכל, בוא רגע נדבר מה הסיפור בכלל של טיוואן.
אוקיי, אז עמיחי, קודם כל טיוואן זה אי. לפני הכל זה אי, זה אי שנמצא 160 קילומטרים דרומית מזרחית לסין היבשתית, מה שאנחנו מכירים כסין, המדינה שנקראת סין. לאורך מאות השנים האחרונות, טיוואן, האי טיוואן, היה חלק מהקיסרות הסינית. בסוף המאה ה-19, השלטון הקיסרי של שושלת צ'ינג מתחיל להתפורר, היפנים משתלטים על האי טיוואן, ויושבים שם עד סוף מלחמת העולם השנייה, 1945. אחרי המלחמה, בהפסד של יפן, כן, יפן הפסידה במלחמת העולם השנייה, האי הזה חוזר לידיים של סין, אבל קיסרות כבר אין, היא נפלה ב-1912, ומי שמקבלת לידי טיוואן היא מדינה שקמה בינתיים בשטח של סין, מדינה ששמה הרפובליקה הסינית, היא שולטת עכשיו גם בסין היבשתית וגם בטיוואן. אבל עמיחי, זו תקופה סוערת, כבר 18 שנים שבסין יש מלחמת אזרחים, מצד אחד הלאומנים, השליטים של הרפובליקה הסינית, בראשות המנהיג שלהם צ'יאנג קאי-שק, ומהצד השני הקומוניסטים בהובלת מאו צה-טונג. המלחמה הזאת מסתיימת ב-1949, בניצחון של הקומוניסטים. הם מכריזים על הקמה של מדינה חדשה שמחליפה את הרפובליקה הסינית. השם של המדינה הזאת, הרפובליקה העממית של סין, זו בעצם סין כפי שאנחנו מכירים אותה היום. מהרפובליקה הסינית, האי ששלטה בכל סין עד עכשיו, נשאר רק חלק קטנטן, אותו אי, טיוואן. Fast forward, מעבר מהיר ל-2022, טיוואן היא הרפובליקה הסינית, היא מה שנשאר מאותה רפובליקה סינית ששלטה בעבר בכל השטח היבשתי של סין. זו מדינה דמוקרטית, אבל מדינה שמעולם לא הכריזה על עצמאות. סין עצמה, היבשתית, היא הרפובליקה העממית של סין, מעצמה כלכלית בהתהוות, שמוכרת לכולנו בשם המאוד פשוט, סין. ומעל הסיפור הזה, עמיחי מרחף את כל השנים שאלה מהותית אחת. מי היא סין האמיתית?
כלומר, כל אחת טוענת שהשנייה שייכת לה?
פחות או יותר. מבחינת סין הקומוניסטית, כלומר, סין כפי שאנחנו מכירים אותה היום, הם מחזיקים בעיקרון מאוד פשוט ומאוד ברור, שנקרא עיקרון סין האחת. לפי העיקרון הזה, יש רק סין אחת בעולם. כלומר, אין שתי סין, ולפי בייג'ין, כן, השליטה של סין היום, טיוואן, האי טיוואן, הוא חלק מאותה סין, בייג'ין היא הריבון בטיוואן, ומבחינתם טיוואן הוא סוג של מחוז מורד, שיום אחד ישוב לידיים של אמא סין הגדולה. מבחינת הטיוואנים, גם הם אומרים, מבחינתנו גם יש סין אחת, אבל הוויכוח כאן הוא על מי היא אותה סין אחת.
אז בואו נסכם שתי מדינות לעם אחד, ומאז 1949 שתי המדינות האלה לא מפסיקות לריב ונמצאות במסלול התנגשות תמידי. אז איך התחיל המשבר הנוכחי בין סין לבין טיוואן?
אז תראה, ננסי פלוסי אומרת אני רוצה להגיע לטיוואן כדי להדגיש את המחויבות של ארצות הברית לטיוואן. ארצות הברית מאחורי הקלעים מנהלת הרבה מאוד שנים, יחסים מאוד הדוקים עם טיוואן, אבל מבחינת הסינים ביקור של דמות בסדר גודל כזה, כמו יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, נותנת איזושהי גושפנקה לכך שטייוואן היא ישות עצמאית, כלומר היא לא שייכת לסין, כפי שהסינים רואים אותה, סין העממית, ומבחינת בייג'ין מדובר פה בפרובוקציה, זו הפרה של הסטטוס קוו, הרי אמרנו יש כאן רק סין אחת, אז איך יכול להיות שפתאום יש שתי סין? פלוסי עצמה מגיעה בסוף לטייוואן, היא נשארת שם פחות מ-20 שעות, היא נפגשת עם הנשיאה ציינג ווין ועם חברי הפרלמנט, מדגישה את המחויבות של ארצות הברית להגן על הדמוקרטיה בטייוואן.
Now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today.
צריך להגיד שדמות פוליטית בסדר גודל כזה מגיעה לטייוואן, זה סוג של חותמת על כך שטייוואן היא סוג של ישות עצמאית שזה נוגד את התפיסה של בייג'ין. פלוסי היא לא סתם דמות פוליטית בחירה, עמיחי, היא השלישית בסדר לרשת את נשיא ארצות הברית במצב שהוא לא יכול לתפקד. יש לנו את הנשיא ביידן, אחריו את סגנית הנשיא קמלה האריס, והיורשת השלישית היא למעשה יושבת ראש, יושב ראש בית הנבחרים, במקרה הזה ננסי פלוסי. צריך גם להגיד שפלוסי עצמה כבר בת 82, יכול להיות שבבחירות אמצע הקדנציה שיערכו בנובמבר היא תאבד את התפקיד החשוב הזה שלה, ייתכן שהיא חשבה שמבחינתה זו הזדמנות אחרונה להגיע לטייוואן, היא רצה לעשות את זה דווקא עכשיו, דווקא כשהמתיחות בין ארצות הברית לסין נמצאת ברמה מאוד מאוד גבוהה, כן, קרב על הגמוניה גלובלית, מגיעה לשם, זורקת את הגפרור, ואחרי 20 שעות עוזבת.
אז בוא יואב, תסביר לי רגע משהו. לפני 25 שנה, בפעם האחרונה שיושב ראש בית נבחרים אמריקני ביקר בטיוואן, הסינים הסתפקו במחאה לייט. מה קרה הפעם שהביקור של פלוסי כל כך הרתיח אותם?
תראה, אז בעיניי יש פה כמה דברים. קודם כל, סין של 1996-7, היא לא סין של 2022, אז סין הייתה מדינה הרבה יותר, איך נגיד, מתפתחת ממה שהיא היום, היא עדיין לא הייתה מעצמה כלכלית בסדר גודל כזה, ואנחנו רואים שבעשורים האחרונות ובשנים האחרונות בפרט, הכוח הגלובלי של סין סובר תאוצה, ויש כאלה שיגידו לך, זה עניין של זמן עד שהם יעברו את ארצות הברית, ויהיו הכלכלה החזקה והמשפיעה ביותר בעולם, בזמנו הם עדיין לא היו ככה. שי ג'ינפינג, נשיא סין הנוכחי, כן, שעלה לשלטון לפני 10 שנים, לא היה אז נשיא סין, ושי, אפשר להגיד ממש מההתחלה, שהוא עלה לשלטון של המפלגה בסין, הוא חרט את הסיפור של טייוואן, כמשהו מאוד מאוד קריטי במדיניות הסינית, זה לא היה עד כדי כך לפני, זה תמיד היה קיים, אבל לא ברמה הזאת, אנחנו שומעים בשנים האחרונות את הרטוריקה של שי ג'ינפינג, שכמעט בכל נאום חגיגי, שקשור למפלגה, שקשור לעצמאות של סין העממית, הוא תמיד מדגיש את המחויבות של הממשל בבייג'ין להחזיר את טייוואן לריבונות סינית, והוא אומר, זה מחוז מורד, יום אחד הם יחזרו אלינו, אנחנו מדברים תמיד, הוא אומר, אנחנו תמיד מדברים על חזרה בצורה שלווה, כן, בצורה של שלום, לא דרך מלחמה, אבל תמיד יש את האיום הזה, כן, בין השורות, שאם טייוואן תכריז חליל העצמאות, אז הם ייכנסו שם ותהיה מלחמה, והם יספחו את טייוואן בכוח, זה נראה רחוק אגב, צריך להגיד, אבל סין של 2022 היא מדינה הרבה יותר חזקה, ההשפעה שלה בזירה הגלובלית היא מאוד מאוד עוצמתית, ודאי בהשוואה למה שהיה בסוף שנות ה-90, ולכן גם יש לה את הפריבילגיה לנהוג ביד קשה הרבה יותר מול ארצות הברית היום ומול טייוואן היום, בהשוואה למה שהיה לה לפני יותר משני עשורים.
בוא נדבר רגע על איך הסינים הגיבו לביקור הזה של פלוסי, כלומר, מה היו הצעדים בשטח שהם ביצעו בתגובה לביקור?
בשבועות האחרונים בייג'ין הזהירה שהיא תגיב על הביקור של פלוסי, על הפרובוקציה הזאת, כמו שהם קראו לה, ותעניש את אמריקה. בפועל, מיד אחרי שפלוסי עוזבת את טייוואן, הסינים פותחים בתרגיל צבאי ענק סביב טייוואן. נזכיר, טייוואן זה אי, הם פותחים בתרגיל צבאי גם ביבשה, בחלק שקרוב לטייוואן, וגם בים, שמסביב למעשה לטייוואן, יש שם טנקים, ספינות, מטוסי קרב, טילים, מה שאתה לא רוצה, בטייוואן אומרים הסינים, לא רק שנעימים עלינו, הם חדרו לשטח שלנו במהלך התרגיל, ואפילו ביפן המחייסים לב, אמרו שחלק מהטילים שהסינים שיגרו, נחתו במים הכלכליים שלהם, זה דבר חסר תקדים, זה לא קרה עדיין, מאז שסין העממית קמה, אנשים דיברו על מלחמת עולם שלישית, זה לא המצב, כן, בואו נרגיע את המאזינים, נראה שאנחנו רחוקים משם, כי לא נראה שגם לארצות הברית, גם לסין יש אינטרס לפתוח כרגע במלחמה כוללת, אבל הסינים היו חייבים להגיב לדבר הזה, ודאי אחרי שהם כל כך הרבה שבועות מאיימים שוב ושוב, שביקור של פלוסי בטייוואן לא יעבור בלי שתיקה.
למעשה הסינים יצרו בימים האחרונים מעין מצור על טייוואן, ולא מעט מטוסים וספינות נמנעו מלהגיע לאי בגלל התרגיל הצבאי, ועכשיו הסינים מאיימים שהתרגיל הזה יהפוך למשהו שגרתי. יש איזה חשש שיהיו צעדים נוספים מצד בייג'ינג, אולי צעדים חמורים יותר בתגובה לביקור?
תראה, קשה לי להגיד אם הם ינקטו בצעדים חמורים יותר, יכול להיות שהם יטילו אולי סנקציות נוספות על טייוואן, כי ראינו שהם בעצם ניתקו איתם חלק מהקשרים הכלכליים, איסור על יבוא וייצוא של מוצרים מסוימים, למעשה כדי להשתמש בכוח הכלכלי וללחוץ על טייוואן, ראינו גם שהם זימנו את השגריר האמריקני לשיחה בשעת לילה, אבל עדיין לא ראינו איזושהי החזרה של השגרירים או משהו כזה, עדיין לא הגענו לשם, אבל כשאתה מדבר על צעדים נוספים, בוא נדבר אפילו על הצעדים האלה, כי ברגע שסין עורכת תרגילים צבאיים בסדר גודל כזה סביב טייוואן, היא משפיעה על אזור שיש לו חשיבות כבירה, אפשר להגיד, לכלכלה הגלובלית, האזור הזה שסובב את טייוואן, ים סין הדרומי ומצר טייוואן שמפריד בין סין לטייוואן, זה אחד מאזורי הסחר הימי הכי קריטיים בעולם, בערך שליש מהסחורה שעוברת בים, כן, בכל העולם, עוברת באזור הזה, וצריך להגיד, עדיין עמיחי, גם בשנת 2022, רוב הסחורה עוברת דרך הים, ולא דרך היבשה או האוויר, ברגע שספינות נאלצות לבטל את השייט שלהם דרך הנתיב הזה, או למצוא נתיב חלופי, זה יכול להשפיע על שרשראות הספקה, לא רק באזור של טייוואן וסין, אלא להגיע למעשה לכל מקום בעולם, גם אם יש עסק ישראלי, שאני לא יודע, עובד עם מקומות רחוקים יותר, עם תאילנד, עם יפן, לא חייב להיות רק סין או טייוואן, זה יכול להשפיע על הכלכלה, ולכן נדמה לי שלהרבה מאוד מדינות בעולם, אם לא כולם, כן, תלוי איך מסתכלים על זה, יש אינטרס שהמים האלה באזור של טייוואן יישארו כמה שיותר שקטים.
ותגיד לי רגע יואב, איפה ג'ו ביידן בכל הסיפור הזה?
לפני כמה שבועות ביידן נשאל על הביקור המתוכנן של פלוסי בטייוואן, כי זה העסיק מאוד ספציפית את התקשורת האמריקנית, סביר להניח שגם את קובעי המדיניות בארצות הברית, ביידן אמר לתקשורת האמריקנית, בעיניי זה לא זמן טוב לבקר בטייוואן, אבל האמת היא עמיחי שלביידן אין שליטה על המעשים של פלוסי, בארצות הברית יש הפרדת רשויות, זכותה לבקר שם אם היא רוצה. בהמשך, שכבר היה ברור שפלוסי אכן מתכוונת להגיע לביקור בטייוואן, הממשל הדגיש את המחויבות שלו טייוואן, ואמר שהוא מגבה את פלוסי בביקור הזה, וצריך להסתכל על התזמון, אמרנו בנובמבר, זה ממש עוד שלושה חודשים, יש בחירות אמצע קדנציה בארצות הברית, הדמוקרטים אפשר להגיד לא במצב מדהים, יכול להיות שהם יאבדו גם את הסנאט וגם את בית הנבחרים, כלומר את שני בתי הקונגרס, שזה כמובן יחליש את היכולת של הנשיא להוציא אל הפועל חוקים שהוא רוצה להעביר, וברור שהדבר האחרון שהדמוקרטים צריכים עכשיו, זה ירי בתוך הנגמש, לכן אני מניח שהיה צורך ככה לצופף שורות מבחינת הדמוקרטים, פלוסי גם היא חברת המפלגה הדמוקרטית, גם הנשיא ביידן, עדיף להם להציג חזית מוחדת וחזקה לפני הבחירות. אגב עמיחי, צריך להגיד פה, לשים איזה כוכבית ולהגיד, גם ארצות הברית מחויבת לעיקרון הזה של סין האחת שדיברנו עליו, אבל כאן העסק מסתבך, בניגוד לבייג'ין, וושינגטון אומרת, נכון, יש רק סין אחת, אבל מבחינתנו בייג'ין היא לא הריבון בטייוואן, כלומר מבחינת אמריקה, וזה אולי ככה נותן עוד איזושהי זווית מעניינת שמסבירה קצת את הסיפור המוזר הזה של טייוואן, המעמד של טייוואן הוא פשוט תלוי באוויר, לא מדינה עצמאית, כן איזשהו סוג של מדינה, אבל הנה ארצות הברית גם לא מכירה בעצמאות שלה, אבל גם לא רואה את בייג'ין כריבון שם.
תודה לך יואב זהבי.
תודה רבה מיכאי.
גליה, הסיפור של טייוואן הוא די מוזר. היא מעולם לא הכריזה על עצמאות, אבל העולם מתייחס אליה כמדינה עצמאית לכל דבר.
באופן כללי, כביכול כן, אבל העולם משחק פה על חבל דק במידה מסוימת. מצד אחד, רוב העולם לפחות, יש 14 מדינות שעדיין תומכות בטייוואן על חשבון יחסים עם סין, כלומר, הן לא מקיימות יחסים עם סין, אבל כן עם טייוואן, אבל רוב העולם בהחלט, בגלל שהוא מעוניין ביחסים עם סין, יחסים דיפלומטיים עם סין, לא יכול לקיים במקביל יחסים דיפלומטיים עם טייוואן, ולכן טייוואן מהבחינה הזאת היא קצת מבודדת בעולם מבחינה דיפלומטית, אבל כן ישנם יחסי כלכלה ותרבות ענפים, גם לישראל וגם למדינות אחרות בעולם, כולל ארצות הברית, כולל סין עצמה, גם סין עצמה מקיימת יחסים טובים מאוד עם טייוואן, וצריך לזכור שעד שנות ה-70 פחות או יותר, טייוואן הייתה זו שהופיעה באום, היא זו שהצגה את סין באום, וגם טייוואן עצמה טענה שהיא השליטה על כל סין הגדולה, זאת אומרת, מדיניות סין אחת של סין, לא הומצאה על ידי סין, זו המצאה של שתיהן יחד, מדובר פה בעצם בשתי ממשלות, ששתיהן טענו לשלמות טריטוריאלית, על כל המרחב הזה שנקרא סין וטייוואן גם יחד, והוויכוח ביניהם היה רק מי תשלוט על הטריטוריה הזאת, אז עד שנות ה-70, השלטון בטייוואן היה זה ששולט בטריטוריה הזאת, מבחינת הצהרתית לפחות, ומאז שנות ה-70, ברגע שנעשתה חלופה, וסין החלה לייצג את, להופיע בתור הנציגה של סין באום, היא זו שטוענת בעצם על הבעלות על כל השטחים האלה, ואפשר לומר שבעשורים האחרונים, למרות שלא רשמית, אנחנו כן רואים שהטיואנים מתחילים לגבש איזושהי זהות טיואנית נפרדת, במקביל עולים גם קולות שקוראים לעצמאות מסין, ובעצם דוחים את הרעיון הזה של השלמות הטריטוריאלית, ומנסים במידה מסוימת להיפרד מסין, אם כי עדיין לא רשמית. זה כמובן מאוד מכעיס את סין, והיא עושה כל מיני מהלכים כדי למנוע וכדי לאיים, אבל זה הכיוון שאליו אנחנו הולכים כרגע.
אז איך מדינות בעולם כן מקיימות קשרים מטיוואן, בלי לעצבן את בייג'ינג?
כל קשרים שהם במסגרת תרבות או כלכלה, אין שום בעיה עם זה, גם בישראל יש לנו כאן נציגות כלכלית, סין מבחינתה זה בסדר גמור, לא אומרת לנו שום דבר נגד זה, יש לנו נציגות כלכלית בטיוואן, יש נציג טיוואני פה, אנחנו מנהלים קשרי כלכלה ותרבות פוריים, והכל בסדר גמור. כל עוד אנחנו במתכונת הזאת זה בסדר, הבעיה של סין היא רק עם קשרים דיפלומטיים, שזה באמת ראינו לאחרונה רק את ביקור יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי, שהגיעה לטיוואן, וזה בעיני הסינים הפרה של ההסכמות שארצות הברית הגיעה אליהם איתה, מכיוון שמדובר בעצם בשליחת גורם מדיני לטיוואן, וזה הפרה בעיני הסינים של ההסכמים.
למה הטיוואן בעצמה לא הכריזה על עצמאות? זה משהו שהם דנו בו בכלל בינם לבין עצמם?
אז כפי שאמרתי, הטיוואנים באמת עד תחילת שנות ה-70, באמת השלטון הטיוואני טען בעצם לשליטה על כל סין, על כל הטריטוריה, והוא קיווה, ציפה, ייחל על היום שבו כל הטריטוריה תאוחד תחת השלטון של הרפובליקה הסינית, מה שמכונה טיוואן היום. בשנות ה-70 חל מהפך, בעצם ארצות הברית הוציאה את טיוואן, את הנציגות הטיוואנית מהאום, במקומה נכנסה הרפובליקה העממית של סין, כלומר סין הקומוניסטית, ב-1972 החלה לייצג את סין באום, ופחות או יותר מאותה תקופה הטיוואנים עדיין בהתחלה עוד, לקח להם קצת זמן להבין מה קורה, אבל זה לא בבת אחת חושבים, אוקיי, מה אנחנו עושים, אז אנחנו עכשיו ניפרד לגמרי. ברור להם לחלוטין שהפירוד הזה הוא לא דבר שהוא קל, הסין לא בקלות מוכנה לוותר על הדבר הזה, יש כאן כל מיני משקעים היסטוריים, תפיסות היסטוריות של למשל אתוס של אחדות, גם מבחינת העובדה שטיוואן היא במיקום גיאו-אסטרטגי חשוב מאוד, אסטרטגי מאוד חשוב, ובעצם ברור לטיוואנים שהכרזה על עצמאות, או כל כיוון לכיוון הזה גורם לאיזושהי תגובה סינית, היו כבר תגובות סיניות בעבר, אנחנו רואים עכשיו מה שקורה שם, בעקבות הביקור של פלוסי, שהסינים לא חוסכים בכוח אש, כל זה כדי להרתיע קולות של עצמאות בטיוואן.
האם למרות האיבה יש ביום יום סוג מסוים של יחסים בין סין לבין טיוואן?
האמת שיש יחסים נפלאים בין סין וטיוואן בהיבטים האחרים. קודם כל מבחינה כלכלית, סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של טיוואן. זה דבר אחד. דבר שני, באופן שונה מרוב מדינות העולם, לטיוואנים יש מאזן סחר חיובי עם סין, כלומר, להבדיל מיתר מדינות העולם כמו ישראל וארצות הברית ועוד הרבה מדינות אחרות, שהייבוא מסין הוא גבוה בהרבה לעומת הייצוא, אז בטיוואן המצב הוא הפוך, והסיבה לכך היא בעיקר הנושא של השבבים, מה שנקרא סמי-קונדקטור, זה צ'יפים שיש לנו במחשבים, בטלוויזיות, בכל מכשיר חשמלי היום, וכמובן גם בטילים ובכלי לחימה אחרים, נשקים אחרים. בכל אופן, השבבים האלה, או במיוחד את השבבים המתקדמים ביותר בעולם, טיוואן מייצרת. טיוואן השכילה מאז שנות ה-70-80, לייצר לעצמה מה שמכונה סמי-קונדקטור שילד, מין מגן כזה, שבעצם אומר שהיא היצרנית מספר אחת בעולם, ובלעדיה העולם הולך שנים ארוכות אחורנית, בהיבט של השבבים, מה שכמובן יוצר פגיעה ברמה העולמית, וגם סין מבינה את זה היטב. עכשיו, לאן הולכים כל השבבים, או רוב השבבים שטיוואן מייצרת? לסין, להרכבה בתוך המחשבים והפלאפונים וכל הדברים האלה. כלומר, יש כאן תלות הדדית מסוימת בין שתי המדינות הללו. נוסף לכך, צריך לקחת בחשבון שגם זה מדינות שהן, או ישויות שהן מאוד קרובות זו לזו, ויש להן היסטוריה משותפת, יש להן גם קשרים אישיים אחד עם השני, לרבות אולי קשרי משפחה. זאת אומרת, זה לא מדובר פה באיזה שני עמים נפרדים לחלוטין, בסופו של דבר זה אותו עם. זאת אומרת, הקשרים האישיים קודם כל הם מאוד חזקים, קשרי סחר וכלכלה חשובים באופן מיוחד, וטיואן, הסיפור של השבבים שלה, הוא יוצר תלות בטיואן בכלל לעולם ולסין במיוחד.
אז השבבים מגנים על טיואן מפני כל ניסיון להתערב בתוך מה שקורה אצלם?
בין היתר, זה לא הגורם היחידי, ישנם עוד גורמים שמונעים מסין להשתלט על טיואן, או לכבוש את טיואן כפי שנהוג לחשוב, אבל זה בהחלט אחד השיקולים החשובים ביותר, או בוא נגיד שזה בהחלט אחד המניעים, או הגורמים שיגרמו לארצות הברית ולמדינות אחרות לצאת להגנתה של טיואן, כי הפגיעה בעולם תהיה רצינית במיוחד.
התרגילים של הימים האחרונים של צבא סין חריגים בעוצמתם וגם בהיקפם. מה בעצם מנסים הסינים להשיג עם תצוגת הכוח הזו?
אז יש פה כמה דברים. קודם כל צריך להסתכל על זה מבחינת סין פנימה. הרבה דברים שסין עושה, היא עושה דווקא ממניעים של מה קורה בפנים, בתוך הבית שלה. אז בבית שלה, יש לה, קודם כל, יש לה נשיא שצפוי באוקטובר הקרוב להגיע לקונגרס של המפלגה, ולקבל בעצם איזשהו מינוי מחודש, לחדש את המינוי שלו כנשיא סין, באופן חסר תקדים, מאז מאו צדונג בסין הוחלט שנשיא לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות. הנשיא שי ג'ינפינג כרגע מסיים את שתי הקדנציות האלה שלו, אבל בגלל שינויים שהוא הצליח להעביר בתחילת הדרך, בעצם ישנה אפשרות שהיא די סבירה, שהוא יקבל מינוי מחודש, או אם תרצה הוא ייבחר מחדש, לקונגרס. זאת אומרת, מבחינה הזאת הוא חייב שקט מצד אחד, רוצה קצת רוגע ושקט, אבל אסור לו להיראות חלש. והאופן שבו הוא מתמודד עם איומים ועם סכנות, והאיום האמריקאי הוא איום מאוד דרמטי בעיני הסינים, אז הוא נבחן על פי הפרמטרים האלה, האם הוא מתמודד עם זה טוב או לא. אז זה דבר אחד. בנוסף צריך לקחת בחשבון שהכלכלה הסינית נמצאת כרגע בקשיים מאוד מאוד גדולים. גם בגלל הקורונה והמדיניות הבלתי סלחנית של סין, מה שמכונה אפס קורונה ובהמשך התפתח לאפס קורונה דינמי, בעצם מדובר בשורה של סגרים על כל מקרה או שניים שצצים, שכונות שלמות נסגרות, דבר שמשבש מאוד את הפעילות, את הפעילות הכלכלית, את הפעילות של המעבר ממקום למקום, ובסופו של דבר זה מתרגם לבעיות כלכליות, אנחנו יודעים שישנה ירידה בצמיחה, הם ככל הנראה, או די ברור, שהם לא יעמדו בהגדרת הצמיחה, שהם, ברף הצמיחה שהם הגדירו לעצמם, במטרת הצמיחה, וזה עוד מעלה את הביקורת כלפי השלטון הסיני, מתוך הבית, והפתרון, כמו הרבה פעמים בהיסטוריה, זה ללכד את העם נגד אויב חיצוני. והאויב החיצוני הזה אנחנו רואים בחודשים האחרונים, גם קצת בשנים האחרונות, מדובר בארצות הברית כמובן, והנשיא שי ג'ינפינג והשלטון בכלל מעוררים ומעודדים תחושות של לאומיות ולאומנות סינית כנגד אותו אויב משותף. וכרגע הביקור של ננסי פלוסי, גם בעיתוי הזה ובכלל, הוא סוג של אצבע בעין וקצת גורם לה הנהגה הסינית להתאפס כחלשה אם היא לא מגיבה באופן דרמטי. ולכן התרגילים הענפים שהם עושים שם, הצגת הכוח המשמעותית הזאת, היא גם כדי לשדר לעולם ולארצות הברית במיוחד, אנחנו עומדים על שלנו, אבל גם הרבה מאוד לשדר פנימה לתוך העם, שימו לב, אנחנו בשליטה, אנחנו לא מבטרים לאף אחד, ואנחנו לא נותנים לשחוק את ההרתעה שלנו.
根本改变不了一个中国的国际共识，也根本改变不了台湾必将回归祖国的历史大势.
אז רגע, תני לי להבין, האירוע האחרון, המשבר הזה, בעצם נולד בגלל הפוליטיקה הפנימית הסינית?
יכלו להיות אירועים נוספים שהיו מציטים את הדבר הזה, אבל אין ספק שההתפרצות הכעס הזאת נשענת על הבעיות הפנימיות שמעצימות עוד יותר את הצורך בתגובה משמעותית.
בואי רגע נדבר על החשיבות של מיצרי טיואן, האזור הזה שחשוב כל כך מבחינה כלכלית.
האזור הזה חשוב לא רק כלכלית אגב, גם מבחינה צבאית. האי טיואן בעצם עומד בין סין לבין האוקיינוס, ומבחינה גיאוגרפית, אם מסתכלים, אז המים במצרי טיואן, בין טיואן לבין סין, המיצב הזה זה מים יחסית רדודים בעומק של ממוצע 60 מטרים בלבד. כלומר, צבא סיני שמעוניין לצאת החוצה לאוקיינוס, יש לו מכשול מאוד רציני, מה גם שהאמריקאים יושבים שם. ולכן, גם מבחינה צבאית הוא קצת בעייתי. מבחינה כלכלית, כמובן, מעבר לנושא השבבים, אז כל נושא של ים סין הדרומי, שהוא קצת דרומי יותר, זה אזור שבו תעבורת הסחורות העולמיות עוברת באופן קבוע, ולכן זה נתיב סחר מאוד חשוב, שסין מעוניינת להיות, בוא נגיד, לא יודעת אם להיות בשליטה בו, אבל בוודאי לא שאחרים ישלטו בו, קרי ארצות הברית.
לסיום, גלי אלוי, וסליחה שאני לוקח אותך לחלקת האדמה הקטנה שלנו. מה יכולות להיות ההשפעות של עימות בין ארצות הברית לסין על טייוואן, עלינו, ישראל?
מבחינת ישראל, אנחנו מאוד תלויים באמריקאים, והמתיחות בין סין לבין ארצות הברית גם ככה כבר עושה לנו די מצירה את צעדינו בשנים האחרונות. יש כאן לחץ אמריקאי הולך וגובר על ישראל, להפסיק עם השקעות סיניות בתחום ההייטק, בתחום התשתיות, היה סיפור בזמנו עם נמל המפרץ, חלק מהדברים התבררו שלא צריך כל כך הרבה להילחץ עליהם, אבל הסינים, אבל האמריקאים, סליחה, עדיין מפעילים הרבה לחץ על ישראל, כמו על בעלות ברית אחרות שלה, למתן את שיתופי הפעולה עם סין, כי הם רואים את סין כיריבה, ואם היא יריבה שלנו ואת ישראל בעלת ברית שלנו, אז למה את עוזרת ליריבה שלנו בעצם, בהשגה של טכנולוגיות מתקדמות לדוגמה, כמו AI ושבבים וכדומה. ולכן, ברגע שיחסים בין סין לבין ארצות הברית מתקלקלים, ישראל צפויה לעמוד בלחץ גבוה יותר, מצד האמריקאים. וצריך לשים לב לדברים האלה. אז כרגע אנחנו רואים שאומנם הסינים עדיין פרודים בתוך המופע הכוח הזה, והאמריקאים בינתיים שותקים ומכילים את זה, אבל אין ספק שלטווח הארוך יש כאן עוד פגיעה ביחסים, עוד הידרדרות, ולכן הלחץ על ישראל ילך ויגבר עם הזמן. אנחנו מזכירה שיש לנו דיאלוג עוד מעט בסתיו בין ארצות הברית לבין ישראל, על ברית החדשנות הזאת, ברית של טכנולוגיה, שמן הסתם ידונו שם גם על נושאים של איך עושים פיקוח על השקעות סיניות, איך מגבירים את מנגנוני הפיקוח, איך מחזקים אותם יותר, והכל מתוך מטרה להדוף את הסינים ולא לאפשר להם לצמוח על חשבון ארצות הברית, כפי שהאמריקאים רואים את זה.
את רוצה לאמר את כמה אנחנו קרובים לעימות צבאי בין סין לבין טייוואן?
אני לא מאלה שחושבים שסין תפלוש לטייוואן, אני חושבת שזאת משימת התאבדות, גם מבחינה צבאית מאוד מאוד קשה יהיה להם לעשות את זה, בלי לספוג נפגעים, כמויות עצומות של נפגעים, גם מבחינה כלכלית, דיברנו קודם על השבבים ועל סחר בכלל, כמובן מדינית, מעבר לסנקציות עולמיות והתערבות של מדינות אחרות בעניין, צריך לקחת בחשבון שסין ממצבת את עצמה כמעצמה אחראית, שעולה בדרכי שלום, גם על איכות טייוואן היא מדברת על זה שהיא מעדיפה לעשות את זה בדרכי שלום, זאת אומרת, ברגע שהיא תוקפת וכובשת את טייוואן, או מנסה לכבוש את טייוואן, היא בעצם באה ואומרת להם, חבר'ה, שיקרתי לכם עד עכשיו, ואז מדינות אחרות גם כן, כבר האמון שלהם בסין ייפגם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו גלגל, שאני לא בטוחה שזה כדאי לסין, אבל עיקר צריך לקחת בחשבון, שנגיד שהיא כבשה את טייוואן, צריך גם לשלוט שם אחר כך. זה לא כזה פשוט לשלוט במקום כזה מרוחק, שאף אחד לא מכיר בך, אין לך שום הכרה בינלאומית, אף אחד לא נותן לך את הלגיטימציה לדבר הזה. אני חושבת שהאלטרנטיבה היא הרבה יותר טובה, פשוט לחכות, לחכות שיקרה משהו, הכלכלה תשתלט, סין תהיה הרבה יותר חזקה בעוד 30 שנה ממה שהיא עכשיו, טייוואן תהיה הרבה יותר חלשה באופן יחסי, אולי יבוא לשם איזה בבחירות הבאות, אולי יעלו כוחות אחרים שכן יהיו בעד איחוד, לסין לא עצה להם הדרך, הם בהחלט יכולים לחכות, בתנאי שכמובן לא מציתים בדרך כל מיני פתילים, במקביל מענישים קצת את טייוואן וגם את ארצות הברית, כדי להבהיר איפה גבולות הגזרה, אבל אני לא חושבת שאנחנו צפויים לראות כיבוש טייוואן בקרוב, לפחות לא מכוון, זאת, יכול להיות תמיד איזושהי טעות טקטית שתצית מלחמה, אבל ברמה האסטרטגית אני לא רואה את זה קורה.
גלי אלוי, היסטוריונית וחוקרת של סין, תודה רבה.
תודה לך.
האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים יותם רוזנוולד ונועה אקסינר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ועל הביצוע הטכני יוסי תנורי. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני עמיחי שטיין, נשתמע.